צהריים טובים. תוך כדי סוגיית שליחות כאן בפרקנו, הגמרא דנה או נכנסת לדון לגבי שליחות בקורבן פסח, דבר שלא רק מספק עוד מקור לענייני שליחות, אלא גם מציף פה גם כמה שעות יסוד לגבי פסח, וגם אולי אפילו כמה חידושים לגבי הסמת לגבי קורבן פסח. זה תגמר בפנים, ואז נבוא לנתח את זה. אני פותח פה דף מ-א' עמוד ב' למעלה. דמה ועד דתנא, חבורה שבת פסחה, פול אחד, צהו בקש ושחוט עלינו, ולאף מצא ושחט, והן לקחו ושחטו. זאת אומרת, אדם גם מן השליח וגם בינתיים מרדף אחרי פסח בעצמו, ואז יש לו את האופציה או בחבורה שהוא ביקש להצטרף אליה או בחבורה שלו עצמו. אם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו והם אוכלים משותים עמו. מחירות, אדם יכול או לעשות את החבורה שלו עצמו, או הוא יכול להצטרף לחבורה קיימת ולהסתמך על השחיטה שלהם. פשוט הגמרא, מנהלן, דהיינו שהשחיטה של ראובן יכולה לעזור לי עם הפסח שייך לאיבוד, וכי תאם הדיאלית מהנח, מה להנח שכן של חוץ וקודשי, מזימן אי אפשר מאוד מגיטין, קידושין ותרומה, אלא נפקא מדו בשום בן כוחה, דו בשום בן כוחה מניין ששלחו של אדם כמותו, שמר ושחטו אותו כל קהלת ישראל בן ארבעים, וכי כל הקהל כולן שוחטים, ולא נשוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלחו של אדם כמותו. אז כבר לומדת מהפסוק הזה, שליחו של אדם כמותו לגבי שחיטת פסח. אחרי זה הגמרא בתחתית העמוד חוזרת לבדוק את הסיפור הזה. אני פה ארבע שעות מלמטה. אני חבי שומן קורא שלומד את זה מי ושחטו אותו כרגעת ישראל. אלא רבי יוחנן, יונתן, דמה בגלל היקרא לגדוש האחרינה מנהלן, דתן רבי יונתן אומר, מנהל שלא יעשה יוצאים בפסח אחד, שנאמר ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, כי כל כמה שוחטים, הלא נשוחט אלא אחד, אלא מכאן שלא יעשה יוצאים בפסח אחד, שליח בכל שמנהלי, מיני. אז הגמרא בהתחלה מציעה, בואו נלמד את זה, מהמקור הזה עצמו. אז זה אומר, ודין משני יתם דין ישות בגביו, נחזור על זה בהמשך בלי נדר, אלא מהאחר ויקחו משצה לבית אבות, צה לבית, וגם שם לוקחים שה אחד לבית שלם, בית הכוונה משפחה מאותו שהוא קבוצת אנשים שגרים בשכנות. אז אם אלה גם כאן אחד שוחד יש הרבה אנשים, תמתם נמי דין ישותפות בגביו, אם כן, תראי קרא אילם עלי, אם אינו עניין נכד לשייך, אינו נכד לא שייך, דיינו, לא רק שיש שותפות, כשאין שותפות, כמו נחזור לזה בהמשך בנדו. אני בא אליי, לכל רבי יצחק, מהפסוק הזה, אי אפשר להשתמש בו לשליחות, כי צריכים אותו לזכייה, דיינו, רבי יצחק, אי זוכר ולא קטן זוכר, ההוא מאיש לפי אוכלו נפקה, וכך אני בא אליי, שותפים לפסח היחיד, דהיינו איש לפי אוכלו לומר שחטו את הפסח היחיד. סבל, כמעט אמר, אין שחטו את הפסח על היחיד. בסופו של דבר, אז בוא מציעה פה מקור לשליחות בקודשים, קורבן פסח, מי איש לפי אוכלו או איש של הבית אבות, של הבית. טוב, זה הדיון כאן. כמו הגמרא, בסופו של דבר, מביאה את רבי שמעון בן כוחה שלומד מי ושחטו אותו כל קהלת ישראל, ואת רבי יונתן שומד את זה מאיש לפי אוכלו. מה שכמובן לא עוצרת לשאול ולא מעמידה פה בדיון, זה השאלה מקדימה. מניין בכלל שצריך שליחות בששחטת קודשי? בגט אני יודע, אדם כתב לה, אדם צריך לגרש את אשתו, אם הוא לא שליח, אז עוד לא הבעל, הוא המגרש. קנה לגבי קידושי, יצאה ואיתה, כי גח איש אישה, אני צריך קדש את אשתי, אז עם אלה צריך שליחות. קנה, מחירות, על מנת שפעולת הגירושין, הקידושין, הקניין, ההלוואה וכדומה, יתייחסו אליי, אז צריך שליחות. אמת, אתם, גם אתם, צריך שתרו בתרומה, חמישה לתרום, אחד זה תרומה שלו שלו, אז אם אלה, אני צריך שליחות, אמנה שיחשב, כתורם את שלו. כל זה בסדר. אבל מי אומר שבכלל צריך פעולתו אישית של האדם לשחוט? נתחיל שנייה אחת בשער הקורבן, דהיינו, לא שחיטה על הקבלה, הולכה, זריקה, הקטרה וכל שער רצף הפעולות. אז כמובן, האדם לא עושה את זה בעצמו, הכהן עושה את זה בעבורו, וזה בעצם לא פעולה אישית. המקדש במחות קולט את הקורבן ועושה את העבודות הנדרשות. עכשיו, זה נכון שיש סוגיה פה בקידושין בפרק הראשון, ומקביעה בלדרים, הם כהנים, שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה. אני בכוונה עשיתי את זה בדף מקורות, למרות שזה בכל מתבקש, בסוף אותו הנחה שלא מדובר שם בשליחות. מה שמתעניינת, האם הכהן פועל עבור האדם או עבור הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא שליחות משפטית עם מינוי שליחות וכן הלאה. אני מודה שזאת הנחה אקסומטית שאני לא אנמק ואסביר אותה כרגע, זה פשוט אני יוצא מתוך הנחה שסוגיה שם לא קשורה לענייני שליחות, אלא היא קשורה להגדרת מעמד העובד, לא לשליחות המובן שרובן פועל עבור שמעון. עכשיו בכל מקרה, כשאדם בא למקדש כאמור, אז הוא צריך לשחוט הקורבן, אבל באותו מידה לכאורה אין צורך שרובן ישחט בעצמו את קורבנו, אלא הוא מביא את הקורבן למקדש ומי ששוחט אותו שוחט אותו. מה יותר מזה? שחיטה לאו עבודה. אז צריך לדאוג שהקורבן ישחט על מנת שהוא אחרי זה לזרוק את דמו ולהקטיר את אימוריו, אבל בשום מקום לא כתוב שיש איזו חובה איזו מצוות גברא שהבעלים ישחטו. בשום מקום לא כתוב, וזה בעצם צריך לבדוק את זה. עכשיו, יש גמרא אחת במנחות דף י"ט שעוסק בשאלת השחיטה בבעלים, אבל היות שניתן לפרשנויות, אז אני רק כרגע אפנה לשם, אני לא... בסופו של דבר היא לא... כי היא מצאת שחיטה בבעלים, אבל לא ברור מה מסקנתה. כרגע אני לא נכנס לאותה גמרא, אני אתמקד בגמרות אצלנו. עכשיו, מזה שהסוגיה מנסה ללמוד משחיטת קודשים שליחות, אז אפשר לומר, בא ללמד, ניצא ללמד. בעצם מתברר שיש מצווה לשחוט, שבעלים דווקא ישחטו. עכשיו, רש"י אכן הבין כך, בראש ובראשונה, בגמרא פסחים דף זין עמוד ב', הגמרא שם דנה לגבי נוסח הברכות, אם מברכים ברכה בנוסח לשחוט, להפריש, להדליק וכן הלאה, או על הדלקת, על הפרשת, על שחיטה, על נטיית ידיים וכן הלאה. הגמרא שם מציעה שהבדל במצווה שלא מחויב בעצמו, לא מחויב בעצמו, אומרת הגמרא, על השחיטה, מיתווה, ברוך השם כשם עושה בצלם השחיטה, התמנמי, היכי נעימה, נעימה לשחוט, לא סג לביא שחיט, איש אמר לשחוט, כי לא אני חייב לשחוט, כי אם אדם אוכל בשר בבית שלו, שהוא קונה במקולת, אין שום קיום שהוא ישחט בעצמו, די שהשוחט והבן מטבחיים שוחט, אז אמרנו, גם השוחט, כשהוא שוחט, מברך על השחיטה, בתגמרה, פסח וקודשים, מה איקה למימה, ששמה יש מצווה לשחוט, שברשי א' כל גורס פה גם פסח וגם קודשים, ושנית הוא גם מנמק את זה, פסח וקודשים הבעלים נתעבו, דכתיב ושמח ידו ושחט. עכשיו רשי בונה פה לפסוק ויקרא, בתחילת פרשת ויקרא בספר ויקרא, אם לא קוראים מן הבקר, זאת אומרת, יקריבנו, פתח אומר, יקריב אותו יוצא לפני השם, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריב בארון הכהנים את הדם. בפסוק משתמע, או נאמר אם נרצה, שסמיכה יש בכפרה, כי נלווה, או מה זה אחר, הסמיכה הולכת יחד עם הוידוי, יש כפרת דברים שנלווית לסמיכה, ושמח ידו ונרצה לו לכפר עליו, אומרת, האדם סומך ומתוודה, שזה נרצה לו לכפר עליו, סוף העניין, ושחד את בן הבקר לפני השם, והכירו בני אהרון הכהנים את הדם, עוד פשוטו של מקרא, נאמר כך, את הסמיכה, בסמיכה מסתיים שלב א', בגמרא נכון בצד ג' הביטוי הוא, שסמיכה היא סוף הקדשה. אז שלב א', היינו, הקדשת הבהמה ומעורבות הבעלים מסתיימת, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, הוא משיג כפרת דברים, אחרי שהשיג כפרת דברים על ידי הווידוי והסמיכה, עכשיו התורה גמרה את השלב הזה, עוברת לתאר את ארבע עבודות, ושחד לבין הבקר, והקריב בארון הכהנים את הדם קבלה, וזרקו את הדם זריקה, והפשיטו את העולה, ולאחר מכן תלדו בארון הכהן אש המזבח, וערכו את הנתחים, את הראש, את הפדה, את הציר של האש, הכתרה, ואז לכאורה מדובר בשני תיאורים שונים. יש תיאור האדם שמתקבל די סמיכה, וסמיכה באמת חייבת להיות דווקא בבעלים, אי אפשר לעשות שליח לסמוך, זה מצווה שבגופו. לאחר מכן יש את השלב הבא, את המהלך השני, של העבודות, שחיטה כשרה בזר, שחיטה לעב עבודה. לעומת זאת, זאת קבלה, הולכה, זריקה וכולי, תאונות כהונה, וזה כאמור לא יצא מידו ובידי אחרים. ככה לכאורה פשט הפסוקים. רש"י פה בפסוקים קובע שהבעלים נצטוו לשחוט, דכתיב ושמח ידו ושחט. הוא בעצם הניח שהשחיטה צמודה או קשורה לסמיכה. התורת כהנים על אתר באמת אומר תכף בסמיכה שחיטה. ממילא רש"י מבין פה שבעצם השחיטה היא סוף מהלך הסמיכה או קשורה לסמיכה. זה הולך ללכת כנראה עם הבשר בן בקר לפני השם. אז האדם מגח השחיטה מביאה אותו לפני השם, ולכן יש מצווה שדווקא בעל הקורבן ישחט. ככה רש"י אומר שם, רש"י אצלנו גם כן משתמע כך. טוב, יש פה רק מדרש עם מוקד ככה, שהניחה בישות דנפקה ישליחו דקודשים ושחטו אותו. אני מדבר שם לא על פסח, אלא על קודשים באופן כללי, על רש"י אחרון בעמוד. תוספות, הסיפור הזה ביותר בולט, תוספות פה שואלים, תאמר, מה לא יאלי, ותשחטו מעלי בקודשים ושחטו פרו של אהרון, מי צריך לומר עכשיו בבעלים? מזה שגמר דן לגבי פר כהן גדול ביום הכיפורים, שהוא בבעלים, אז אני יכול ללמוד שאומרים תוספות שליחות, נחלט ושאר קודשים לא בעניין בעלים, ויש לומר, דעת המתאים פה של אהרון, אנחנו תחתה דווקא פה של אהרון. ואז ממשיכים להזמין מחירות, מה עם התוספות? למה לך להביא פסוק מקורם פסח? תביא מפה של אהרון, כי הפסוק שם מפורש יותר. זאת אומרת, הם מניחים שהצורך פה זה להוכיח השחטה בקודשים בכלל, ולעומת זאת, ואז לכן, לא צריך דווקא פסוק מפסח, וגם פסוק מקודשים אחרים, במקרה הזה מקורבן חטאת, ואז השאלה שלהם, האם הדוגמה הזאת טובה יותר או טובה פחות. בכל כך לדעתם, השליחות שהגמרא רוצה לדרוש פה, היא שליחות בקודשים באופן כללי, ולאו דווקא בקורבן פסח. עכשיו, כמו אם ככה, מתחדש פה בסוגיה הזאת חידוש משמעותי, שהולך טוב עם הגמרא בפסחים ז' עמוד ב', באמת, שיש מצווה על הבעלים לשחוט באשר הם. אלא מה, ואז נצטרך בעצם לומר את הדבר הבא. שאומנם יש, או בעצם ששחיטה משיגה מטרה כפולה. יש מרכיב אחד בשחיטה, שזה עבודת הקורבן. וזה נכון בלי קשר לבעלים. זאת אומרת, כמו שזריקה היא בלי הבעלים, וכמו שהולכה היא בלי הבעלים, וכמו שקבלה היא בלי הבעלים, כך גם שחיטה לא תונה בעלים. ויש סייה שלמה של האחרונים שדנו בנושא הזה, ורובם הגדול טוענים שגם הבעלים לא שוחטים, הקורבן כשר. בסביבה היא פשוטה, כי בעצם הקורבן בחפצה, המנהל לפחות הקורבן לקורבן, אני לא צריך את הבעלים. הקורבן קדוש בפני עצמו, יש לו מעשה עבודה בפני עצמו, אז אני צריך שחיטה, אני צריך קבלה וכו' וכו', אבל אני לא צריך את הבעלים. זה די שפעולה תעשה. אז לכן, עכשיו כרגע, בין אם התפקיד השחיטה ומטרתה היא לקדש את הדם, כפי שנאמר בכמה מקורות, בין אם תפקידה לא לקדש את הדם, אלא גם כן להתיר את האימורים. בין כך ובין כך, השחיטה יש תפקיד ביצירת החפצה של הקורבן. צריכים ליצור את הקורבן, צריכים לא רק ליצור אותו, גם צריכים לעשות מעשה הקרבה. כרגע, בין אם אני אתייחס לקורבן מצד מצוות הקרבתו, ובין אם אני אתייחס אליו מצד קדושתו, זאת אומרת, אותו קורבן בחפצה, אז כמו שאני צריך שיהיה אתרוג כשר, צריך גם קורבן כשר. וממילא, הדבר הזה איננו צריך בעלים. ולכן, שחיטה משיגה מטרה אחת, היא מקדשת את הדם, מתירה את הבשר, וכן הלאה. וממילא, כל פעולה, וזה לא צריך בעלים. אלא מה? וזה מוסכם לכולם. אלא ש... בנוסף על כך, יש גם כן מצוות בעלים לפי רש"י. יש מצווה לבעלים לשחוט. אז לכן, האחרונים את הרבו ראיות שקורבן בעצם לא צריך שחיטת בעלים. קורבן של עקום, קורבן שקטן בתנאים מסוימים אם יש, קורבן של יורש. אפשר להוסיף כאלה וכן דוגמאות. שמקרים שבהם הבעלים לא יכולים למנות שליח ולא יכולים לשחוט, כגון קורבן של גוי, כגון כאמור מרת, כל מיני קורבנות נוספים, ובכל זאת הקורבן כשר. אז הם כאמור טוענים, קורבן גדול לפחות, שמצד הכשר הקורבן אין צורך ביותר מאשר העבודה בידי מאן דהוא. ואז אל אמת, ואז הקורבן כמו שהכהן זורק, כך גם רואה כהן ומישהו אחר שוחט, ובזה הקורבן מתקשר. אני אקריא את זה משהו שהוא שמח. כי בכן נפרש, אני קודם מאוד שמח בכל מקוות, פרק א' הלכה ח' סיף קטן י' לפעם. כן נפרש, באמת השחיטה עכשיו בפסח, בלא שליחות. רק לגבי שחיטת קוד שמצא בבעלים, קוד פרש רש בכמה דפסחים, ומכאן איקה מצוות שחיטה בבעלים, רק דפילו אם שחיט אחר מקיים מצוות שחיטה מדין שליחות, אבל כי שחיט בלא שליחותו, אף על גב דלא קיים מצוות ושחט, בכל זאת הקורבן פסול ויוצא ידי חובתו רק דמחוסר מצד שחיטה בבעלים, כן נראה, וקודם לא שמח הקורבן כשר, כן לא נשחט ידי הבעלים וידי שלוחו גם אם כשר הקורבן. תהיינו, וזה הסבר לכך מה שאמרתי קודם, קורבן בחפץ הוא כשר בידי מי שלא עושה אותו, יש מצווה אישית על הבעלים. מי שרוצה להסתכל אחרי זה אצלנו בקידוש נפל מדבב, תוס את הראש מאפיין שם את סמיכה כמצווה התלויה בבעלים. או בעברית אחרת, הוא טוען שם שסמיכה היא חובת גברה, בניגוד להזעות, קבלות, יציקות, בלילות, שהן חובת החפצה. ויש הרבה ראיות לך שסמיכה היא בעצם חובת גברה ולא קשורה לקורבן כשל עצמו. אז לכן כך, יש בקורבן מצוות גברה, היא באה ידי ביטוי בסמיכה, ואז ברש"י הוא מחדש שלא רק הסמיכה עושה זאת, אלא גם השחיטה, ושמח ושחט, תכף בסמיכה שחיטה, אז יש חובת גברה, וזה באמת מצוות הבעלים, ואז בגמרא מחדשת ששליחות מועילה במצווה הזאת. חוץ מזה יש קיום בחפצה, וזה מנותק מהבעלים, ולכן הקורבן יהיה כשר גם ללא זה. מי שאמר את זה בצורה המפורשת ביותר, זה החזקוני שם בפרשת התורה, ושמח ושחת, הבעלים יתעסקו לשמש בו לפני בורם עד קבלה, שמכאן ואילך מצווה לכהונה. אז הוא בעצם רואה בו איזשהו מצווה או מעשה עבודה שמוטלת על הבעלים. עכשיו כן צריך להוסיף עוד אולי נקודה אחת. הדבר הזה בכלל לא מובן מאליו. אפשר אפילו בעייתי למדי. למה? סמיכה, כפי שאמרתי קודם, היא פעולה שמלווה במכפר. דהיינו כפרת דברים. יש וידוי. שחיטה היא פעולה לכאורה הכשר מצווה, כי הפעולה הראשונה מבין סדרת הפעולות, יתרה מזאת, חז"ל מדגישים ששחיטה לאו עבודה, עכשיו שחיטה לאו עבודה, מצד שני אפשר לפגל בשחיטה, אפשר לפסול קורבן במחשבת פסול, אז מה לכאורה הסבר המתבקש? זה מתבקש הוא כך, לכאורה, ששחיטה היא מגדירה את הקורבן, השחיטה מגדירה לך מה יש פה. מה היא לא עושה? היא לא מהווה פעולה של מצווה. אין בה עבודה, זאת אומרת, אין בה עבודת השם. היא לא פעולה דתית, היא פעולה שבאה להגדיר את טיב הקורבן. אז למשל, הגמרא אומרת בזבחים דף חו, שיש הבדל בין שחיטה לקבלה. שאם אדם, יודע מה, הוא מקבל את הדם באוויר. בעברית אחרות, הוא לא עומד על רצפת העזרה. הוא אומר, חבר שלו מחזיק אותו, אומרת, או אומרת, הכתפיים של מישהו, או יושב הספסל, לא יושב, הוא הכתפיים של מישהו, משהו כזה, אז בשחיטה זה בסדר, ובקבלה זה לא בסדר. למה לפני השם, הבהמה, בין הבקר לפני השם, ולא השוחט לפני השם. בניגוד לקבלה, שגם שם המקבל לפני השם. למה? כי קבלה זאת מצווה, או זאת עבודה, לעומת השחיטה היא לא עבודה, זאת אומרת, היא מגדירה את החפץ, אגב אין שום קיום, אין צורך לפני השם. זה לכאורה הדברה הפשוטה, ואז השחיטה לא עושה שום דבר חוץ להחשת הקורבן, ואין מצווה לשחוט, אז בא רש"י פה וכנראה הוא מחדש אחרת, שהשחיטה היא פעולה משמעותית, שלא חזקו לי, הבעלים התעסקו בו לשמש, יש בשחיטה קיום, ולדעתו זה כנראה, עכשיו למה שחיטה? אני מניח כי זה תחנה סופית, או ככה, או זה תחנה סופית בהקדשה, ואם נרצה, אדם נדר קורבן. עכשיו מתי הבהמה הופכת מבהמה לקורבן? בשחיטה. עד השחיטה היא בעלך. ברגע ששוחטים אותה הופכת להיות קורבן. ולכן היות שזה שלב המעבר ייתכן שיש מצווה שבעלים כאילו יביאו אז, כאילו מביאים את הקורבן הקדוש ברוך הוא בשעת השחיטה, כי אז היא נוצרת. זה חידוש משמעותי וכאמור אומרת, זה בעצם איזה סוגיה. ואז לפי רש"י, בסוגיה הזאת מתחדש שיש מצווה על הבעלים לשחוט את קורבנם, ואז הופכת כמו מצוות מילה. שיש בה מצווה למול, אז הוא יכול למנות שליח, אתה מורה להיות שליח שלו, כך גם הוא יכול למנות את השוחט להיות השליח שלו, זה החידוש כאן, שבעצם יש איזשהו קיום מצוות עשה חיובית בשנת קודשי. עכשיו, זה כמו אומרת מה שיצא מרש"י, ורש"י בפסחים חוזר על זה, זה מה שעולה גם כן מתוך התוספות פה. אבל ברגע שעוזבים את רש"י בתוספות דברים לאחרונים מתקבל תמונה אחרת לגמרי. ואני צריך להוסיף שמיטב זיכרוני זה גם התמונה שעולה מתוך הרמב״ם, שלא מזכיר בשום מקום שיש מצווה לבעלים בדווקא לשחוט, או יותר נכון הרמב״ם לא מזכיר בשום מקום לאורך ספר עבודה וקורבנות בהלכות ברכות הוא כן אומר שאם אדם שוחט את חגיגתו או פסחו שמברך לשחוט, אבל גם שם הוא מגביל את זה לחגיגתו פסחו. אבל האחרונים פה עכשיו מה ככה ברובם הגדול כנראה בעקבות הרמב״ם טוענים שכמו שמעתי קודם אין מצווה לשחוט, שחיטה לאו עבודה, צריך לדעות ששחיטה תיעשה, השחיטה יכולה לפסוד הקורבן כי היא מגדירה את זה כשעת כשעה קובעת, היא מקדשת את הדם, היא מטרת האימורים, היא איננה מבוא מצווה אבל, ובוודאי לא מצוות בעלים. וממילא לדעתם, אם אדם יקרא למקדש, אין שום עניין או שום מצווה שדווקא הוא ישחט את קורבנו. אולי מצווה בו יותר בשלוחו, אבל אין שום מצווה עקרונית שאדם ישחט כאמור את קורבנו. מה אם כן הגמרא עושה פה? אז הבאים ואומרים שהגמרא מדברת אך ורק על קורבן פסח. ואז בעצם פותחים פה חזית חדשה לגמרי, שבה עושים הבחנה בין פסח ושאר קודשים. אם יפה את הציטוט מהקצר יותר, מזה שהמקנה פה, בלי דברים זה היה נראה לפרש תוכחת משום בין כוח ומשחטת הפסח הם מצד הבנים ישחוט בעצמם די שלוחם. אם כן, דקבי פה של אהרון בגלל שזה לא קורם פסח דעילה ודכתיב ישחט פרחתת וכו'. ונראה, זה סביר טוב לפי משחטת פסח כל הקודש, זה הוא צודק ואני דקה שלו אבל גם דעתו, גם דעת הפני ישוע, גם עוד הרבה אחרים, מגבילים זאת לקומפסח בלבד, והדברים מסתברים ביותר. עכשיו, זה בעצם מעביר אותנו פה לדיון לגבי מד השחיטה בפסח. שנתחיל פה בעצם נתחיל פה מהגמרה מה אצלנו יוצא כאמור שבפסח לכל הפחות וכאן צריך עושים שלא כתוב בו קודש בשום מקום אין לך בו על החידושו כי אבל הפסח מלבד שפסח יש מצווה לאדם להיות שותף לשחיטה. ירושלמי פה מתלבד בנושא הזה מנה שיש חוק שאדם כמותו מבלז ושחטו את כל קהלת ישראל בין הארבעים וכי כולן שוחטים ולא אחד הוא ששוחט ידי כולם ומכאן שחוק שאדם כמותו זה כמו סוגייתנו ויידי המרדה בואו נציע מקור אחר שחוקים מסתבט אבות סל הבית כי כולם יהיו לוקחים ולא אחד הוא שלוקח ידי כולם דהיינו אדם שעושה את המינוי לחבורה עושה את זה בשם כולם אבל ביוסי שם יהי שאדם שוחט פסחו של חברו שלא מדעתו אם תום האדם מפריש פסחו של חברו שלא מדעתו לת יחיד. אז הראשון אומר פה שאדם שוחט את פסחו של חברו שלא מדעתו ולכן הרבה אנחנו מבינים שבעצם הוא חולק על הבבלי וטוען שאי אפשר ללמוד מכאן שליחות כי אולי מדובר במקרה שבו שחטו את הפסח שלא מדעתו. זה כמובן לא הוכחה, אפשר לומר מותר לשחוט שלא מדעתו, אבל חיסרו את המצווה. אבל הם מבינים שירושלמי מעדיף את המקור האחר, כי לכתחיל אדם יכול לשחוט פסח שלא מדעתו של חברו. בבבלי יש התייחסות מובלעת לנושא הזה, מלבד סוגיותינו, וזה בגמרא מדברים דף ל"ו, שם הגמרא אומרת מה בלעזר, הוא מפריש פסח חברו, לא עשה כלום אמר בזהירה סבת אבות דב דאורייתא. אז הבבלי פה מדבר אך ורק האם אתה יכול להפריש שלא מדעת או לא. לגבי שחיטה הוא לא כתב שום דבר. לעומת וקודם לכן מדובר שם על הקרבת קורבנות אחרים, מזה שאין אמירה שניתן לשחוט שלא מדעתו של חברו, ויש הסוגיה שלנו, אז יש הרבה שמבינים שבמובלם הבבלי פה דוחה את הירושלמי ומניח שאכן צריך לשחוט את הפסח דווקא מדעת חברו היות ויש מצווה ששחיטת בעלים. עכשיו הדבר הזה, דהיינו שפסח שונה מקומות אחרים, עולה גם מתוך מכלול הרבה יותר רחב של דברים. א', נסתכל פשוט בספר המצוות. אם יש לי צוות של הרמב״ם ובודקים איך מונה את המצוות בקודשי, אז א', יש לו שתי מצוות, אחד לשחוט, אחד לאכול, נדבר זה בידה בהמשך עם מספיק הזמן, אבל עכשיו נראה את הניסוחים שלו. מצווה נון ה' לשחוט כבש הפסח, שנאמר ושחטו אותו כל קדשת ישראל. מצווה נון ז' לעשות פסח שני, הוא לא אומר לשחוט פסח שני, הוא אומר לעשות פסח שני. מצווה סמך ג' מעשה העולה, סמך ד' מעשה החטאת, סמך ה' מעשה האשם, סמך ו' מעשה זבח השלמים, סמך ה' להקריב בית דין קורבן עם ט"ו בהוראה, סמך ט' להקריב יחיד קורבן חטאת עם שגג מצדו תעשה, עין להקריב יחיד קורבן להסתפק למחטה וכולי. ובמצווה למד ט' להקריב תמידים בכל יום, שמה שניים מהם עולה תמיד. בכל הקורבנות למעט פסח המצווה היא להקריב או לעשות, אין מצווה לשחוט. כמובן אם המצווה היא להקריב תמיד, השחיטה היא חלק מהמכלול. הרמב״ם עצמו הקדיש לזה שורש שלם בשורשים שלו, שלא מונים את פרטי המצווה בתור מצווה נפרדת. אחת הדוגמאות זה קורבנות, לא סופרים לשחוט, לקבל, להוליך, לזרוק, אלא סופרים מצווה אחת, לעשות קורבן או לעשות קורבן שלמים. ובכל הקורבנות המצווה היא להקריב חטאת, להקריב תמיד, לעשות עולה, לעשות חטאת וכדומה. קורבן פסח הוא לא מהמצווה היא להקריב פסח או לעשות פסח, כמו שהוא כן בפסח שני, אלא אומר המצווה היא לשחוט את הפסח. עכשיו ספר החינוך הולך בעקבותיו שלא במפתיע, ומחת חינוך כותב שם בחינוך לשחוט בבאסה וניסם בין ארבעים, אומר מחת חינוך לאו דווקא שחיטה אלא היינו הקרבה את זריקת אדם, והיא לא נזרק אדם כריחתו לא כמעשה. אבל הדברים האלו מאוד מוזרים, ודאי ברמב״ם הם לא יכולים להתקבל. הרמב״ם דייק בלשונו שהמצווה היא לשחוט ולא לעשות. אגב היראים שגם כמונה את המצווה, וזה נפתח שם במצווה תו תדו ביראים, לעשות הפסח ציווה הקדוש ברוך הוא ישראל שיעשו את הפסח, וכתיב יעשו את הפסח במועדו, ועשיית הפסח היינו שחיטתו וזריקת בור והכתרת אימוריו ולא אכילתו. אז כשאדם רוצה לומר לך שיש מצווה לעשות פסח, הוא יודע בעברית פשוטה לעשות את זה, וגם העם היום מסוגל לכתוב את המשפטים האלו לו רק רצה. אלא יראה אם באמת חושב שפסח לא שונה שפסח לא שונה מכל קורבן אחר. הרמב״ם במחילת מנחת חינוך חשב שזה כן שונה, ולכן הרמב״ם פה דייק בשונו של לשחוט הפסח ולא לעשות. כן, אתה
לא רוצה לראות
אז, בשביל, אז אני, כאילו, אני הצעתי את עצמי בראש מהקושה שלך, כי קראתי מתוך ספר מצוות הקצר, התחילת משנה תורה, שזה נכתב בעברית ידי רבי משה בן מימון. אז לא בדקתי דרך כפח, אבל איך פה עם ספר מצוות הקצר מאשר את הממצא. אז שלום עליך נפשי. אוקיי, עכשיו, עכשיו ממנו, מה רואים מזה? רואים ששחיטת... שחיטת הפסח מהווה מצווה. עכשיו, דבר הזה נכון מוזר, הרי זה באמת שלב ראשון. הוא גם לא מונה שחיטת פסח, ואחרי זה זריקה, ואחרי זה הקטרה. הוא מונה אך ורק השחיטה, כאמור משון הפסוק. עכשיו, דבר הזה, לדבר הזה כדאי להוסיף ממצא נוסף, אמנם זה כבר מן האחרונים. לשגת יש דיון ארוך וידוע לגבי... זמני הקורבן, האם קורבן נפסל בשקיעת החמה, נפקמינה, אם אפשר להתפלל מנחה אחרי שקיעה או לא, והוא מתפלל בהרחבה מאוד בנושא הזה, ותוך כדי דבריו, זה כותב כך, אתה דבר, זה סימן י"ז בשגת אריה, אתה ואיר הדבר באיר היטב, דע שהרמב"ן בפירוש התורה בפרשת בו, העריך בפירוש בין הארבעים, מה יקרד ושחטו אותו קורגת לנסה בין ארבעים. יש מעמד של דיון באמת ארוך מה ההגדרה של בין ארבעים מבחינה אסטרונומית. ובתוך דוב כתב, אבל בשקיעת החמה שהוא כמו שעה ורבע וכו', והנה אמר הכתוב שנשחוט את הפסח בתוך הארבעים, כי זמן של חמת תורה הוא משש שעות ולמעלה עד תחילת שקיעת החמה, ומובן מדבריו, זאת אומרת, כפי התורה בין ארבעים אלא אצל פסח, אלא השחיט אותו בלבד. אבל לא השאר עבודתה וזריקת דמו וכל שכן זריקת דם כל הכל שלי. אז פה הוא חולק רבינו תם וזה סיפור אחר, אבל טענתו היא שדין בין ארבעים בקורבן פסח הוא על השחיטה בלבד, לא השאר העבודה. לדעתו כל שם כללית, כשרים, עד צד הכוכבים, וזה כאמור הוא נלחם רבינו תם בנושא הזה, אבל הוא מודה שבפסח השחיטה שונה. זאת אומרת שיש בשחיטת פסח איזו מצווה שמנותקת מעשיית הקורבן באשר הוא. וזה מרד באיזשהו מקום מתקשר לאותה גם הפסחים שפה בתורות, איך מגדירים את הזמן לגבי פסח שני דרך רחוקה. הגמרא שביא מחלוקת, אם הולכים אחרי האכילה, שזה כיוון אחר לגמרי, או שהולכים לא אחרי האכילה, אלא אמר, אולי זה דרך רחוקה, כאשר יכול להיכנס בשעת שחיטה, ובידו מה, כאשר יכול להיכנס בשעת אכילה. השגת הרי גם על זה מסתמך, הגמרא לא אומרת שעת זריקה או שעת הקרבה, אומרת שעת שחיטה, הוא מבין, דברים כפשוטם, שזה שעת השחיטה לעומת שעת האכילה. עכשיו, כאמור, פשוטו של דבר, לא היינו אמורים לחשוב ככה, היינו אמורים לחשוב שעשיית הפסח היא כמו כל קורבן. כמו, דהיינו, השחיטה היא הצעד הראשון בין ארבע צעדים, ולכן, אם אתה רוצה לקבוע את הזמן, אם אתה רוצה לקבוע מרת, אם הוא חייב פסח שני או לא, אם אתה רוצה לקבוע את המצווה, תקווה בכל אמת שחית נמד אחרי הזריקה, כמו שהיראים אומר. עשייתו היינו, אמת קבלה, שחיתה, קבלה, אמת זריקה, ואולי אפילו הקטרה. אבל בטח לא להסתפק בשחיתה בלבד. אבל כמו מתוך הרמב״ם זה צורק לשמיים, שהשחיתה מהווה מצווה עצמאית. ואז יוצא שגם בקורבן פסח בעצם השחיטה היא מצווה כשל עצמו. גם בקורבן פסח יש לי בעצם מערך כפול. מצד אחד יש כמובן את הקורבן פסח אותו קורבן, ובוודאי שגם בקורבן פסח צריך שחיטה, קבלה, זריקה וכולי. ובמידה והבעלים לא ישחטו, לכאורה הקורבן יהיה כשר. ושוב, זה דעת רוב האחרונים כמה שמתרשם מהחשבון שמעתי קודם, הכשר הקורבן לא תהיו בבעלים, וקורבן פסח הוא גם קורבן היות שהוא גם קורבן, אז הוא צריך ארבע עבודות. ואם עשית ארבע עבודות כהכשרן, דהיינו, זה נשרט, נשמע, וזרקו את הדם כדת וכדין וכן הלאה, וקיבלו את הדם בכלי שרת כמו שצריך, אזי הקורבן כשר. אבל יש גם כן מצוות הקרבה, או, סליחה, יש מצוות, בעצם לא הקרבה, מצוות שחיטה, שזה מהווה מצווה מקבילה שמנותקת מהמצוות ההקרבה, או שהיא באמת מהווה חובת בעלי. ועכשיו, כן, אז עכשיו אומרת, אולי מתוך כל זה, שבעצם יש לנו פתאום מצווה חדשה עכשיו, שהיא לא רק, כמו שיש מצווה לתקוע לולב ולתקוע בשופר, יש מצווה לשחוט קורבן פסח. בהבדל אחד, דהיינו ששליחות תועיל בזה. אם תרצו, זה בעצם דומה יותר מילה או... המצוות האלו שאדם צריך לדאוג לקיומם, וזה מצווה עליו לטפל במצווה, ואו שהוא ישחט, או שלוחו ישחט, בגלל שהשחיטה כשעצמה היא מהווה פעולה משמעותית. אז כמה השאלה צריך לשאול, מה בדיוק, א', מה הקיום בזה, ב', מה, מדוע דווקא ב... מדוע דווקא אומרת בשחיטה ולא ב... שלבים האחרים. אז כמו אני יכול להדגים, וזה שעשינו, שבאמת שחיטה מהווה איזה רגע משמעותי לכל פחות במסגרת הגדרותיו של הרמב״ם, אבל הוא בניגוד להיראים, אבל עדיין צריך לעשות להסביר מדוע ולמה. אז כאן מרת הוסיף איזה נקודה אחת שתהיה חשובה להמשך, ו... אני אשיב את זה קצת מרת וקצת פתוח למחשבות של שלכם בעצם ב... כן אז אל תיכול שבאמת להרחיב את זה לכל הקושם, אני לא יודע מה, אני לא מצאתי התייחסות אצלו, לא חיפשתי אותם, זה לא... לא, אבל אז זה לא ששחיטה בפסח היא ייחודית. אז בכל קורבן יש עניין לשחוט, אבל זה לא ששחיטה בפסח הופך להיות איזשהו מצווה מיוחדת או עצמאית, היא חלק מכל הרבה יותר רחב. א', ב', יכול להיות, טוב, יכול להיות שהוא יחשוב ששליחו של אדם כמו, תיאורטית גם זריקה והולכה וקבל צריכים שליחות, ששם יש את המנגנון של הכהונה שעושה את העבודה. מה שמותר לאדם, מבחינתו, לו ישראל יכול לזרוק, אז אין לכן עמי, רק שאין אפשרות כזאת, אז לכן הם יורדים מכל הסיפור הזה. ושחטו אותו כי שחטה קשה בזל, אבל הוא הדין גם דברים אחרים. טוב, עכשיו, אז מה נוכל בכל זאת אומרת להציע כאן? אז כאן כמו אומרת, טיפה רקע מסביב לקורבן פסח. קורבן פסח יש לו בעצם קיום כפול, וזה כבר מתקשר להמשך השיעור. א', יש לו קיום אחד, קיום הקרבה, קיום שני, קיום אכילה. בניגוד לכל קורבן אחר, האכילה בקורבן פסח היא שונה מהותית. א', יש מצוות עשה דאורייתא לאכול את הקורבן, מצווה על כל אחד ואחד. הרבה אחרונים טוענים, מצוות משכנעת, שבקודשים רגילים אין מצווה פרטית לאכול מהכל. מצווה שהקורבן יהיה אחר. אין מצווה לראובן שמעון לוי דווקא אומרת לאכול מהקורבן. בפסח כל אחד, כל שהוא חייב כזית מצה, חייב כזית כמו פסח. זה חובת גברה כמו כל שאר החובות. וזה מתבטא בעיקר במשנה בפסחים דף עין וו עמוד ב', שלמרות שכל קורבן שבא בטומאה, דהיינו שבא בהיתר בטומאה, כי טומאה הותרה בציבור, עדיין מקריבים אותו ולא אוכלים אותו, כי אכילה היא חלק לא חשוב מהעבודה ומתרת התאומה. זאת אומרת, בפסח, גם אם מקריבים פסח בתאומה, נאכל בתאומה שלא בא מתחילתו אלא לאכילה, אז זה מוסיף רש"י, כשנצטווה עיקר הפסח, לאכילה נצטווה, דכתיב לפי אוכלו. אחרות, מטרת ויהוד הקורבן פסח הוא מטרה של אכילה. כרגע אני לא רוצה להיכנס פה לדיון האם זה רק אכילה או גם אכילה וגם הקרבה. מה שבטוח שאכילה מהווה קיום מהותי ביותר בפסח, והראיה שכמו נאכל בתאומה והמשנה אומרת שלא בא מתחילתו אלא לאכילה, בית שכפי שכבר היינו הרמב״ם לפחות, והוא לא יחיד בזה, מונה שתי מצוות. מצווה אחת לאכול, לשחוט את הפסח, מצווה שנייה לאכול אותו. אז יש בפסח מרכיב משמעותי של אכילה. זו נקודה אחת. עכשיו, לזה כמובן לא היינו באים לכאורה ואומרים שמצווה לשחוט, כי אז השחיטה היא עכשיו מצווה. ברור שגם יש מצווה לאכול, זה לא ייצור מצווה עצמאית, העיקר שמישהו שחט את זה ואני יכול לאכול. אז כדי שבו דבר נוסף שהוא מעבר מערת לאכילה, וזה קיום שמתבטא או בהקרבה או בשחיטה. עכשיו, וכאן בעצם הבעיה, יש קיום שני מוכר שכתבו על זה כל מיני מפרשים, דיין שהקורבן פסח בעצם יש בו, מלבד האכילה פלוס הקרבה, יש בו גם שניות או דואליות נוספת. וזה שמצד אחד יש בקורבן זכר יציאת מצרים, מצד שני יש בו גם מרכיב של קיום הקרבה עצמאי, או מה זה אחרת, יש בו קיום של ברית. אומרת, הקורבן פסח מצד אחד הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, ולא ניתן לנתק אותו, קראנו בשבת את כל הפסוקים שכל, וזה כולל על מצות ומורים יאכלו, וכל דיני אכילה מרד של הקורבן, ולכן, זמן, למשל, זמן אחרת הקורבן הוא עד חצות. למה? כך יצאו ממצרים וכן הלאה. יש כל מיני מרד, כל מיני דינים שקשורים בקשר עדוק לזכר יציאת מצרים. כמובן, זמן אכילה אולי הכי בולט, כי אין שום קורבן אחר שבאמצע חצות נגמר זמן האכילה שלו. אז ההסבר הפשוט ביותר הוא שזמן האכילה נגמר, כי פשוט מאוד זה לא קשור לעניין קודשי, וזה באמת נהיה נותר רק מן הבוקר. זה נותר מן הבוקר, אבל זמן האכילה היה עד חצות. מדוע? בגלל שזמן מצד זכר יציאת מצרים, לא מצד זמן הקורבן, ויש עוד כל מיני ראיות. אז א', יש בו זכר יציאת מצרים. ב', יש בו גם מרכיבים של קורבן של ברית, התופעה בולטת יותר זה גם פסח שני. כשאדם פספס קורבן, קשה מאוד לדבר ביד יד על זכר יציאת מצרים. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה קשה מאוד. עבר זמנו, בטל קורבנו, אי אפשר לחגוג חג שתולי בזמן בחודש איחור, כי אי אפשר לתקוע בשופר באלף חשוון, או אי אפשר לתקוע לולב בתדוו חשוון. הסיבה שניתן קורבן פסח, בגלל שהוא בעצם מפסיק את קורבן פסח, בשביל הגמרא בדף צבי ג', הגמרא מתאבדת שם לגבי מעמד פסח שני, ולהיכנס לכך, היא אומרת, ושלושתם מקרה אחד דורשו, ואיש שהוא טהור, ובדרך לא היה, וחדש את הפסח, ותה נפש ההיא, כי את קורבן השם לא הקריב במועדו, וכי אותו יישא איש ההוא. אז מה אומרת כך, וחדל לעשות הפסח ונכרתה דבר ובראשון, אינה מקומה שהם לא הקריב בשני. זאת אומרת, הפסוק יש למעבר מאוד עדין ומעניין, בתחילת הפסוק קוראים לזה קורבן פסח, וחדל לעשות הפסח, ואז מה, ונכרתה, למה? כי את קורבן השם לא הקריב. אז כשאני מדבר על פסח ראשון, אני קורא זה פסח, כי זה קשור יצא מצרים. כשאני מדבר על פסח שני, קורא זה קורבן השם. זה כבר לא פסח, זה קורבן השם. כי פסח זה רק בניסן. אבל קורבן השם זה בעצם תיאורטית כל השנה. אז לכן, כי בחדר לעשות הפסח, זה פסח ראשון שהוא זכר יצא מצרים, והוא גם קורבן של ברית, כי את קורבן השם לא הקריב, בפסח שני זה רק קורבן השם. אבל אם מסכם, וזה כמו ברקע כל הסיפור הזה, כמו פסח מהווה גם קורבן של ברית, ולכן כל הזיקות בין קורבן, בין ברית מילה לקורבן פסח, וכל הקשרים המוכרים, כי יש במקיף מצד אחד של חידוש ברית, יש את הברית מילה, שזה הברית האישית של האדם, ויש את קורבן הפסח, שזו הברית הלאומית של העם, מצד אחד, מצד שני, זה איך יוצא מצרים. אז יש, אם מסכם זאת, כשסתכלים על עולם קורבן פסח כללית, יש בו את השניות של אכילה ועשייה, ויש בו את השניות השנייה, שזה איך יוצא מצרים, וקורבן השם לא הקריב. הדבר הסובי ביותר, וכאמור, לא נבדוק כאן את כל הסוגיות הללו, הוא גם ליצור איזשהו ניתוח קווים בין הדברים הללו. דיינו, האכילה היא קשורה יותר לזכר יציאת מצרים, ולכן היא בתתוו. ולעומת זאת, את ההקטרה היא קשורה לברית, ולכן היא בי"ד, או בעברית אחרת, עושים את הפסח לפני יציאת מצרים. בעצם הקודם עשו את הפסח מבחינת השחיטה והזריקה, ורק אחר כך יצאו מצרים, כי יצאו מצרים בלית את וו, אז עושים את ההקרבה לא בתור זכר יציאת מצרים, עושים את ההקרבה בתור כאמור יצירת הברית, זה בעצם לקחת אתכם לי לעם. כי אם דבר בשביל של גאולה, אז יש והוצאתי והצלתי, שזה זכר יציאת מצרים, יש ולקחתי, שזה קורבן גאולות. המשך חוכמה כותב ב... נגיד בכוחו קירב הוא שגר שמתגר בערב פסח במשכוח מקוטב שיכול לצאת ידי חובת קורבן גירות בקורבן פסח, כי זה לא קורבן פסח, זה קורבן ברית או גם קורבן ברית. אז זה ההקטרה, ולכן זה כמו קודם. לעומת זאת, האכילה זה קשור לזה קצת מצרים, זה באמת בלית את וב, וזה הולך יחד עם מערך המצב המרור וכו'. ואז בעצם הדברים במידה רבה קשורים. עכשיו נחזור ל... כל זה טוב ונכון, אבל עכשיו נחזור ושחטו אותו כל כעד הניס... כן.
אם אתה אומר לשכוח להגיד את הדברים בפסח שני, כי
את בואו אתם ממד תרבי? אני זוכר שהוא כותב את זה בפרשת בעלותך, אני לא זוכר אם הוא כותב את זה גם לגבי פסח שני. במד תיאורטי זה צריך להיות נכון, אבל... זה תלוי גם בדברים שיעלו בהמשך, ואני פה, אני לא מפקפק אם אני אצליח לגעת בהם. באופן תיאורטי, התשובה צריכה להיות כן. אבל תבדוק, אם אני זוכר לך, הקטע הוא במיד בפרק ת' פסוק ז', נדמה לי. נכון, אז אותה תשובה. זה נושא מעניין ושווה מאוד לבדוק אותו, אבל אני מפקפק אם אני אצליח לעשות את זה באיזשהו שלב. כשתכננתי לדבר על זה, באיזשהו שלב אמרתי קאט. אמרתי, מה שפסח שני יהיה אישה מחוץ לתמונה, ומישהו אחרי תזה שיעור אחרי לקראת פסח או משהו כזה. טוב, עכשיו נחזור פה ושחטו אותו כוכד עד ישראל בין הרביים. אז בחיקו הקהל שוחטים אותו, הרי, ואז ראינו שיש בעצם מצווה. אני צריך להגיד משהו שמצווה לשחוט. עכשיו מה שישר לשאול, המצווה הזאת מה, היא קשורה לזכר יציאת מצרים? אז בוא נאמר, אם אני מדבר על הקרבת הקורבן, בין סתם בתור קורבן, בין אם נאמר קורבן של ברית וכו'. מה שגם אם זה סתם קורבן, יש מצוות הקרבה, יש מצווה להקריב שלמים, יש מצווה להקריב חטאת, יש מצווה כהן גדול להקריב את הקורבן של יום כיפור, יש מצווה שכהן גדול להקריב מנחת חביתים כל יום, ויש מצווה גם כן להקריב קורבן פסח בי"ד ניסן, אז זה קשור כמובן לזריקה ולקבלה וכו'. ואת השחיטה נצטרך לראות איכשהו... עכשיו, מוביל לקראת אחריה לא נראה לי גם כן. אז נאמר, השחיטה היא קשורה לזכר יציאת מצרים. זאת אומרת, יש מצוות קורבן, אבל זה עכשיו, זה מצווה אחרת. במאמר מוסגר, זה כנראה יהיה כלול תחת מצוות שלמים. כי המצווה הזאת של הקריבון פסח כהלכתו, עם זריקה וכולי, הרמב"ם כנראה רואה את זה כחלק ממעשה השלמים. אז יש בעצם שלוש מצוות. מצווה אחת לאכול אותו, כמו מצה ומרור. מצווה שנייה לעשות אותו, אבל זה בעצם תת סעיף של שלמים. ויש מצווה לשחוט, שקשור אולי מצד מצרים. זאת אופציה א'. ואז זה שונה לגמרי מרש"י בפסחים, שרואה זה כשחיטת פסח וקודשי. כי רש"י את הפסח כסוג של קודשי. לא, אם זה קשור בעצם ליציאת מצרים, ו... ליציאה אני אסביר עוד רגע למה. לחילופין, לבוא ולראות את זה כהקורבן, כברית, אלא שהברית הוא לא בין הכהן, בין האדם. איפה האדם יכול להיות שותף? האדם יכול להיות שותף רק בשחיטה. כאילו אם אני חוזר פה על מה שחזקו לי כותב לכל הקורבנות, הבעלים התעסקו לשמש בו לפני בורם עד קבלה, כי אז יוצאים אותם מהתמונה. כאילו יודע מה, זה כמו אחד שהוא מטפל בחולה בית חולים עד שהרופא מכניס לו לחדר ניתוח. אז מה שאתה יכול לעשות אתה עושה, כי אתה רוצה לראות לחולה שאתה קרוב אליו, אחרי שכנס לחדר ניתוח, אז הרופא אומרת, מוציא אותך מהתמונה. אז מה אין זה? האדם מוצא, קיום שחיטה פה היא מעורבותו של ישראל בקורבן. עכשיו, למה יש מצווה מיוחדת על קורבן פסח? בגלל הברית. אז ראי מה, אני חושב שבעצם נפתחים פה שני מסלולים. מסלול אחד, שיש מצווה להיות שותף לקורבן הפסח, כשותף כמול הברית שהיא מבטאת, ודבר זה בהמשך, או מה בלי נדר. שנית, פשוט שנייה היא לראות בזה חלק מזכירת יציאת מצרים. וזה, ואז זה שימוש שונה לגמרי מקודשים. שמדוע זה קשור לזכר יציאת מצרים? אז פעם רק יכול להציע, וכאמור זה מה שהרמיטל כבר מגדיר כתורה של סעודה שלישית, אז אני מוכן לומר את זה, אני לא מוכן את... כל אחד שיש לנו את מה שהוא רוצה ויחשוב לוועדם. יכול להיות ש... יש לה, לכל השעה פשוטה, יש את האכילה. אם יש אכילה, אז למה צריך עוד מצווה לשחוט? כשאתה קודם, שחילה היא תמיד עכשיו אכילה. יש מצווה, אני יודע מה, לאכול שלמים במסור שני. אין מצווה לשחוט אותם, כי זה הכשר מצווה וכו' וכו'. וככה מסבירים שחיטה לאו עבודה. שחיטה מכשירה לך את הזריקה והאכילה. אלא שפה יכול להיות... שקשור נקודה אחת, וזה שבעצם מצוות מצרים יש מרכיב כפול. יש מצוות מצרים מרכיב אחד שבו עם ישראל ניצר. כאילו האדם חוגג את השמת משועבדים לפעול במצרים, ובקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, בני משועבדים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. אז זה אדם חוגג בליל פסח, זאת אומרת, פסח זה השומה, השום שפסח הקדוש ברוך הוא בבתי אבותינו, וגאל אותנו. שנית, יש גם כן, לא רק שהוא גל אותנו, אלא שהוא נגף את המצרים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך. מי שזוכר את הפסוק בתחילת בו, למען תספר עוזרי בנך ובן מלכה את אשר התעלתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בם, וידעתם כי אני השם. אז חלק מידעתם כי אני השם, זה לא רק שהוא הציל אותנו, והוא מגן אלינו ומשגיח עלינו, והוא מכיר את בריתו לאבות, כי זה לא רק ועבדו ובינו אותם, אחרי זה יצאו בחוש גדול, אלא זה גם את אשר התעלתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בם. ואז יכול להיות שהקורבן פסח מציין מהלך כפול. הוא גם מציין את העובדה שאנחנו ניצלנו, וגם את העובדה שכשהוא נגף את המצרים, בנוקפו את מצרים, כאילו זה בעצם דבר כפול, יש את בנוקפו את מצרים, ויש את בתינו יצי. אז את בתינו יצי זה אכילת הקורבן. בנוקפו את מצרים זה שחיטתו. למה כל כך את ישראל שוחט אותו? בשביל לציין, או לזכר יציאת מצרים, במהלך של בנוקפו את מצרים, ואת אשר יציאתי מצרים, ואת אותותיי ששמתי בה. שזה השחיטה מסמלת ולא האכילה. טוב, כאמור, אני רק זורג את זה כהצעה ספקולטיבית. לחילופין, אפשר לעשות מה שנאמר קודם, דהיינו שמרכיב הברית הוא בעבודה, כאילו בהקרבת הקורבן, וזה אני חושב שזה ניתן לבסס היטב היטב מבחינה הלכתית, וממילא, עכשיו בעצם, אלא מה, איפה הישראל יכול לעשות את זה? אך רק בשחיטה, כי מעבר לקבלה זה מחוץ לתחום מכל מי שלא כהן, אז ממילא אנחנו, המתנחת המצווה היא מצוות השתתפות בקורבן, היא לא מצוות עבודת הקורבן, שכאמור זה הקורבן מתגנב בתוך השלמים, אלא זה מצוות השתתפות. איפה ישראל משתתף? בשחיטה. טוב, ואז יוצא מסוגייתנו שיש בעצם מצוות שחיטת פסח. וזה כאמור ברמב"ם משוכנע בזה, כי כאמור מניין המצוות לא מותיר מקום לספק. יש מצוות דאורייתא להיות שותף בשחיטת הפסח. הייתי חושב שזה אך ורק מצווה שבגופו, כמה שמונה ששליחות מועילה. מחיות הייתי חושב שני דברים, הייתי חושב אולי בכלל לא צריך שליחות, הייתי חושב לחילופין שמצווה שבגופו, כמה שמונה ששליחות מועילה. אוקיי, אז בעצם בזה סיימנו את השלב הראשון בסוגיה. דהיינו, מניין, זאת אומרת, כשאת הגמרא שליחות מנהלן, או מניין של שלושתם כמותו בפסח, אז היא שאלה בעצם תמיהה מאוד, כי מי העלה לדעתו בכלל שצריך את הבעלים לשחוט? אז מלאך אחד זה רש"י ותוספות, זה נכון בכל הקודשים, ואז כאמור זה חידוש מאוד משמעותי שבוקע ולא מתוך הסוגיה הזאת. המלאך השני הסביר יותר של הרמב״ם והאחרונים, שדובר אך ורק כמו פסח, ואז יש מצווה לשחוט דווקא את הפסח, לפחות ברמב״ם ובגמרא פה. עכשיו מדוע? אז כאן אני נותן לחשוב שהסיבה המרכזית היא בגלל השתתפות בברית ובקיום הברית שבקורבן. כמו הצענו פה הצעה נוספת שקשור איכשהו ליציאת מצרים, אם תרצו, בגלל שזה שלב ההבאה. יכול להיכמד, יש מצווה לשחוט גם פסח מצוות בעלים, ולכן הגמרא יכולה לשאול שליחות מנהל. אוקיי, זה כמו שלב הראשון בסוגיה. עכשיו מתפתח פה מתפתחת בעיה נוספת, ובעיה היא מי אומר שזה בונה שליחות ושחטו כל קהלת ישראל, כי כל הקהל כולם שוחטים ולא שוחטים ולא שוחט אלא אחד, אני ניקש בסוצים בפסח אחד. אז אומרת הגמרא שאני נתתי לשותפות. אוקיי, הבעיה אבל היא בעצם הרבה יותר משמעותית והרבה יותר קשה. זה לא בעד שותפות טכנית, אבל בכלל מה קיום הקורבן פה? וכאן מרת צריך לחדד את הדברים. מניין שכל ישראל יוצאים בצורכי כל הקהל כולם שוחטים, ומכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. אומר פה רש"י, אבי שמוקי זית לכל אחד וכסבה אחרי פסחים לא מעק ולזיקת דם לחוד. אז רש"י פה, מה קורה פה? הרי הפסח מתחילתו יצווה לשם אכילה. אז הוא אומר, רגע, זה מחלוקת בפסחים, אפילו בדף מקורות פה בדף ע"ח עמוד ב', מחלוקת אם האכילה מעכבת או לא. הגמרא פה סבורה שאכילה לא מעכבת. המשתמע מרש"י, כי לא זמן מפורשות, מדובר פה בקורבן השותפים, אמנם קורבן ענק, זה שותפות ענקית, אבל קורבן השותפים, יש בעיה באכילה, אז אכילה לא מעכבה. ובאמת משתמע מזה שלכתחילה לא מומלץ לעשות את זה, כי בסופו של דבר אכילה לא מעכבה היא ודאי מצווה, אז לכן יש בו קורבן השותפים, ואז זה כמו שואל, ואז השאלה אם בקורבן השותפים יש שליחות, אין הרבה סיבה לחשוב שלא. אם יש מצווה לשחיטה אישית, אז אין הרבה סיבה לחשוב שלא, בכל זאת מדובר בקורבן של שותפים. עכשיו, אלא מאי, שזה כשעצמו אומרת, לא ברור, לכאורה יש פה אומרת, דבר הרבה יותר משמעותי, שהוא גם מטיל סימן שהרבה יותר גדול על, על השליחות. ופה אני עובר פה נקודה שהיא עולה מתוך הגמרות, אבל שגם כאן, כמו בטחו מקודשים, אלו ששמו את הדברים בצורה מאוד חזיתית, אלו האחרונים. אני מצליח כאן כרגע מתוך ספר שנקרא זרע אברהם, לא מצטט במקומותינו, זה חליפת מכתבים בין רבי מנחם זמבה שמקום דמיו לבין חתנו שאול שמח אברום לופטיבר. שליטה טוטלית בשס זה מכתבים, אז זה מפוזר ולא ממוקד, וזה קשה מאוד להשתמש בספר, כי מה שעלה לו לראש והטריד אותו, אז הוא כתב לחברו, ולהפך 80% מהספר קודשים וכמו שליטה מסיבית בכל התחום. עכשיו, אחד המכתבים היותר מעניינים שם זה בסימן וו. זה מתחיל בסימן דלת ועובר לסימן וו. סימן דלת, כותב רבי מנחם זמבה כך, זה סימן ארוך, זה סוף הסימן, בשולי המכתב, נון בית. תראו עכשיו תכף מה זה נון בית של רבי מנחם זמבה. ראיתי המחיר את הפרשה ה', מניין אתה אומר שאם אין לנו לישראל לפסח אחד, שכולן יוצאים בידי חובה, תמוד לומר ושחטו אותו כהגדת ישראל, הוא מובא בקידושין בלשון אחר. מניין אתה אומר שכל ישראל יוצאים פסח אחד, כמו שחטו, ופירוש רש"י וכו'. ומצאתי בפירוש בירורי המידות, לא יודע מי זה, שהוכיח מכמה דוכתי, שיטת המחילתא דאחד פסחים מעקבה. זאת אומרת, רש"י פה טוען שכל השיטה הזו בנויה על זה שאחד פסחים לא מעקבה, והנה הוא טוען שחטו זה לא ככה. בכל אופן, הוא ביאר הכוונה, דין אין להם לישראל אלא פסח אחד, יוצאים בו בלי אכילה, דהבי אז קומות ציבור, רבי מתומה, שנאכלים. אבל היכד hey, אפשר, אכילה מעקבה עד כאן דבריו, וזה צריך יהיו משנה מפורשת. היי hey, דבי מתומה ואיכל מתומה, חוץ לפסח ונקרא לאכילה, והיה נראה, ופה עכשיו הוא מחדד את הנקודה, וזה החידוש הגדול. והיה נראה מתוך לשונו, דכמו דיש חובת ציבור בתפילין ומוספין, והיינו שכל הציבור ביחד מביאים קורבן אחד, כן יש חובת ציבור בפסח, שכל הציבור הוא פסח, ועוד יש בפסח יתר זה חובת כל יחיד, כדי שיקיים האכילה, ומכל כך אנו מצאים שיהיה חיוב להביא פסח אחד וכל הציבור ביחד, ועד הפסחי יש מכל אחד ואחד משום, וכיוון את הפסח עד בכינוף יהיה מכל קורבן ציבור. מה שמחדש בזה דבר הבא, עקרונית קורבן פסח צריך להתקיים במסלול כפול. כל אחד קורבן ציבור קלאסי כמו תמיד, ופה צריך להדגיש הרמב"ן בתחילת ויקרא מעריך להסביר שקורבן השותפים וקורבן ציבור אלה שתי דברים שונים. קורבן השותפים זה קורבן של יחיד, יכול להיות שני חבר'ה שותפים, יכול להיות מיליון, אני יכול להיות כל עם ישראל, יכול להיות כל מדינת ישראל להחתים אותם באמצעות האינטרנט או הטלוויזיה, אני יכול להחתים את כולם השותפות, ובכל זאת זה קורבן יחיד, זה קורבן יחיד שהרבה מאוד שותפים. לעומת זאת קורבן ציבור פירושו של דבר ישות ציבורית, זאת אומרת הציבור קיים כישות קואופרטיבית שבו אף יחיד בשותפות, כל יחיד הוא 1/100, 1/1000, 1/1,000,000. בישות קואופרטיבית אתה שום דבר, אתה לא, העם זה ישות עצמאית שומע בזכות עצמו. וזה ההבדל בין ציבור ליחיד, הרמב"ן שם מסביר זאת היטב. עכשיו, הוא עקרוני, וזה כמובן, עכשיו, כל מיני המצוות שהגאונים, מי שיסתכל אחר כך, בהאג ואחרים, הגאונים מונים מצוות, מצוות יחיד, מצוות ציבור, וכאן, כל מושג הציבור מוכר לנו מאלף ואחד מקומות, שטוען, טוען פה במהלך עם זמבה, שעקרונית הפסח הוא קורבן ציבור, כמו תמיד, כמו מוסף, כמו סיר משתלח, כמו קורבן העומר, ועוד כאלה וכהנה. אלא שהוא גם קורבן יחיד, הוא גם וגם. ובאופן עקרוני היה אפשר עכשיו מודל כמו למשל ביקורים, שיש קורבן ביקורים במקדש בשבועות, חוץ זה כל אחד מביא ביקורים בזמנו הפנוי על השדה שלו, אז יכולנו גם לחשוב שיהיה קורבן אחד פסח של כל הציבור, יכולנו לחשוב וחוץ זה כל יחיד יהיה חייב. בפועל לא עושים את זה, מסתבכים המנגנון שמוכר לנו, זה המנגנון שאנחנו מכירים גם אגב מכל בוקר. אנחנו מתפעלים כל בוקר תפילת שחרית ומדברים על זה כנגד תמידים, אנחנו תפילת כנגד תמידים, למרות שכל אחד מתפלל מצווה פרטית, הוא לא רק השליח ציבור מתפלל, הנחה היא שאם כל עם ישראל מתפלל בו זמנית, כל אחד מתפלל בפינה שלו, בחדר שלו, יוצא מזה קורבן ציבור, כי אם כל הציבור במשותף, מכוון, עושה את אותה פעולה, אנחנו מגדירים זאת כקורבן, כפעולה ציבורית. כך גם אם כל עם ישראל מקריב בו זמנית קורבן פסח, רואים זאת כקורבן ציבור. תכף הוא אומר, הוא נגמר ביום, תכף נראה אותה. אבל זה בעצם טענתו, שעקרונית יש קיום ציבור, עד כדי כך, שבאופן תיאורטי, היה שדבר, כל זה יוצא מקורבן אחד, זה לא גם השותפות. בניגוד לרש"י, זה לא שותפות שכל השם, כל אחד הוא אחד חלקי איקס של השותפות. אלא היו מביא, כל זה יוצא מקורבן אחד, כמו תמיד, כמו מוסף, וכן הלאה. ואז הוא כותב, הוא ממשיך, ופסח, לו היה רק פסח ציבור לחוד, הייתה בעיה. מה הייתה הבעיה? פסח ציבור לחוד לא יצאו, ששחיר מיוחד כאן מצד אכילה. למה לא מביאים באמת רק קורבן אחד לכל עם ישראל? לא בגלל ההקטרה או הזריקה, לא בגלל עשיית הקורבן, בגלל אכילתו. כי יש שתי מצוות, מצווה להקריב, מצווה לאכול. אז ממילא, אם אני מביא רק אחד, זה כבר כמו קורבן תמיד. לא היה אפשר שכולם יאכלו, אז לכן לא עושים את המודל הזה. אבל אם איזה חטים צריך שלא תהיה ברירה, וזו גם את המחיתה. אם אין עם הפסח אחד, נניח יש רק בהמה אחת בכל עם ישראל, משהו כזה, אזי ישחיו מצד חובת הציבור, וחובת הציבור מתקיים אף בלי אכילה כחוק הציבור. דין אכילה מעקבה. והנה זה חדש מאוד, שיהיה ציבור בפסח, וניח לפי זה גם ביום שתכף נראה. ואז הוא ממשיך בזה, אחר מכן מכותבו, היכרה, החזיק אחריו וכתב על זה עוד יותר, מי שרוצה איזה סימן וב בקטעים הראשונים שם, הוא שם מפתח דרן הזה עוד יותר בהרחבה. עכשיו, למיתו של דבר, הרעיון, נתחיל כך, הרעיון שיש קיום ציבור בקורבן פסח מבוסס למדי. זה מתחיל כבר בגמרא בפסחים, שאומנם בדין שנראה יחסית שולי, לגבי הצורך בשלוש כיתות. בגמרא שמה, הפסח נשחר בשלוש כיתות שאמר ושחטו אותו כל קהילת את ישראל, קהל ועדה וישראל. נכנסה הקהילת ראשונה וכולי, בגמרא אין אחרי זה הרבה פירוט, חוץ מהעובדה שצריך עשרה מישראל, כאן רוצים להשיג קהל עדה וישראל. המשתמע, וגם ברמב"ם אחר כך, כאילו הדרשה הזאת מופיעה במחילתא, נפסקת ברמב"ם, המשתמע שדובר בדין דאורייתא, יש באחרונים דיונים אם זה ליקובה. יש כאלה שאפילו משתמשים ברעיון שדובר זה יהיה ליקובה. אבל גם אם זה קצת מחליק לכת, שדובר כנראה בדין דאורייתא, דיינו שמדאורייתא צריך לשאוף שיהיה קיום שכל קהל לדעת ישראל. ואם אדם יקריב קורבן לא בקטקת כזו, הוא יאבד את קיום הציבור. זה על. התוספות ריד שם, שמופיע בדף מקורות, גם מסביר ככה את התקיעות שם. שגם פסח קורבן ציבור וטעון תקיעה כמו קורבנות הציבור. אבל בעיקר הסיפור הזה עולה מתוך הסוגיות לגבי הגדרת פסח שני. מדובר בסוגיות, זה שתי דף וסוגיות קצת סמוכות, אבל הגמרא בפסחים דף ע"ט לאורך הדרך חוזרת פעם אחר פעם על השיקול, איך משקללים אם יש מחצה או מחצה או שבט אחד כזה ושבט אחד כזה, השיקול שכל הזמן מכתיב שם את הדבר, האם אני אומר שאין קורבן ציבור חלוק. אני קורא פה למשל מדף ע"ט עמוד א' למטה, תראה, האינטט המודד מטה. הרי שישראל מחצה תורים, מחצה תמין, הלא עושים לעצמן, הלא עושים לעצמן. היו טמאים לדופים על הטהורים, אפילו אחד יעשו בתאומה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. זאת אומרת, לא באים ואומרים, 50% מעם ישראל יעשה בפסח ראשון, 50% בפסח שני, כי אז זה יפגע בקורבן הפסח כקורבן ציבור, כי 50%, כי אם זה מיעוט, זה לא פוגע, כי מיעוט ניגע אחרי הרוב. אבל אם זה יהיה מחצה על מחצה, אז יצא שרוב עם ישראל לא עשה את הפסח ביחד, ואז קורבן ציבור חלוק, וזה פוגע ביותו קורבן ציבור. זה כמו הגמרא מוסיפה עוד כל מיני מקרים ודיונים, אז זה פחות או יותר העולה מתוך הסוגיות הללו. יש עוד דין אחד שבזה הדבר מאוד בולט, לפחות לפי תנא אחד, וזה הגמרא או משנה יותר נכון בדף צדיק א', אין שופטים את הפסח על היחיד, תביעה ביהודה. עכשיו ביהודה יש איסור לשחוט פסח על יחיד. הפסח חייב לבטא איזושהי שותפות וציבוריות, לא יכול לבטא את, הוא לא יכול להיות קורבן של יחיד, אין שופטים את הפסח על היחיד. מנה של פסח היחיד, תלמוד אמר, הוא תוכל לסבוח את הפסח באחד. כאילו, תוכל לסבוח את הפסח, נקודותיים, א' באחד, ב' בשעריך. תיבה ביהודה, ביוסי או ביחיד, יכול לשחטו, שחטים עליו. מה הוא דורש? אז הוא דורש, זבח את ישרו בבמת יחיד. הסיפור שבמה, לא ניכנס כרגע, זה קצת הסבוך ממה שכתוב פה. לכל הפחות לא ביהודה, אי אפשר לשחוט את הפסח באדם בודד. בגמות בזבחים יש גם דעות שאי אפשר גם לשחוט בבמה בשעת היתר הבמות. אבל בכל הפחות אי אפשר לשחוט ביחיד. זאת אומרת למה? אתה תוכל לסבוח את הפסח באחד, זה נוגד את הגלת הפסח. כי הפסח הוא קורבן ציבור. עכשיו, זה העולה, אם מצרפים את כל השבריי מקורות הללו, שחלקם כבר די משמעותיים, מתקבל הרושם הברור שאכן יש קיום ציבור בקורבן פסח. הדבר הזה מאוד יכול להיות שהוא מחלוק את תנאים, וזה דווקא לא כאן, אלא מסכת תמורה, ובדיון שמתנהל אחר כך מסכת יומא, המשנה בתמורה מבדילה ומבחינה בין קורבן יחיד לקורבן ציבור. יש, המשנה אומרת שם ככה, זה תמורת אף י' יש קורבן ציבור של קורבן יחיד, ואחד מהם שקורבן ציבור דוחה שבת וטומאה, וקורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה. ואז בית המשנה שם, אני קורא את זה כרגע מתוך הציטוט ביומא, אמר לו רבי מאיר, והלא פעם כיפור וחביתי כהן גדול פסח, די קורבן יחיד הוא ודוחה את השבת ואת הטומאה. אז רבי אמר רבי יעקב, אפילו פעל דבר של ציבור, סרב את הכוכבים לחגיגה, דקורן ציבור, ואין דוחים את השבת ואת הטומאה. אמרת הגמרא, מכרה, דיקה, מה אתה אמר, אלה תנא קמא כמהדר, דשמי דקמא קורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה, וקורבן יחיד אינו דוחה. אמר רבי מאיר, קורבן יחיד כללה, אפילו פעל כיפורים וחלתי כהן גדול הוא פסח, דקורבן יחיד דוחים את השבת, רבי יעקב, קורבן ציבור כללה, אין לקוטה כללה בידך, כושת זמנו קבוע, דוחה את השבת התאומה אפילו ביחיד, כושת זמנו קבוע, אין לא דוחה את השבת התאומה אפילו בציבור. אם אני אתמצאת את זה, תנא קמא אומר שמה שקורבן ציבור דוחה שבת התאומה, קורבן יחיד אינו דוחה. רבי מאיר רבי יעקב תוקפים אותו בצורת מלקחיים, רבי מאיר תומד שיש קורבנות יחיד שדוחים, כגון פסח, ורבי יעקב טוען שיש קורבנות ציבור שלא דוחים, כגון חגיגה. תראו, את הגמרא צריך לנסח את הכלל מחדש, שהכל תלוי אם קבוע לו זמן או לא. לא ברור פה, עוד מה ככה, מה פה לפה ביום הדפנו מתבטאת שפסח הוא קורבן יחיד. מי שיסתכל בסוד השס יראה, מעין שבצדק שבמשנה המקורית זה חסר, בגמרא ביום הפרוט זה כן נאמר שפסח הוא קורבן יחיד, אלא בגמרא לא ברור מעד הסוף, האם הכוונה שהוא אך ורק קורבן יחיד, או שהכוונה שהוא בפועל מביאים אותו ביחידים, מעשה הקרבה, ואף פיכן יש עדיין קיום ציבור. זה בגמרא נשאר עמום. מה שבטוח קורה, שהגמרא בדף נ"א מתעניינת בנושא הזה, ושהוא עד כך, ולרב ששת, לוקה בפסח דוחה את השבת, כסבר אין שום את הפסח על היחיד, ואז זה לא קורבן יחיד, ונוקה בפסח שני, אמר לי רב, רבו נברדה ושואל רב, ותנה, מה יש לפסח קהל לקורבן יחיד, מה יש לחגת קהל לקורבן ציבור, אם משום דעתי בכנופיה, פסח דעתי בכנופיה, איקה פסח שני, דעתי בכנופיה. הוא אומר ככה, למה אתה קורא לפסח קורבן יחיד? הרי אתי בכנופיה. מה זה אתי בכנופיה? בסופו של דבר, המון אנשים מביאים את זה ביחד. כולם מביאים את זה בו זמנית. אומרת הגמרא, נכון, באמת אפשר לקרוא את זה קורבן ציבור, כי כולם מביאים את זה בו זמנית, אבל פסח שני אי אפשר לקרוא את זה קורבן ציבור. אז הגמרא פה בעצם אומרת כך, קורבן פסח הוא כן קורבן ציבור, כי אתי בכנופיה, כולם מביאים אותו ביחד, וזה יכול ליצור קיום. לחירות, כלומר פסח הוא מייסה של קורבן יחיד, אבל הוא קיום או חלות של קורבן ציבור. ואז לכן אתי בכנופיה נותן לזה את הקיום של קורבן ציבור. פסח שני לא, וכמובן ידעתי מראש פסח שני אני לא נכנס לזה. עכשיו, ואז אני יכול לגמרי הזאת לקרוא, אתי בכנופיה יכול לקרוא לא כאיזה עובדה ביוגרפית שהרבה אנשים מביאים את זה, אלא אני יכול לקרוא את זה, זה בא לקבוע שבאמת יש קיום ציבור. תוספות פה קצת מתלבטים, מעניין, תוספות פה ביום הנפלון א' בשורה השלישית הרחבה, תוספות מתלבטים לגבי מאיזה פסוק לדרוש את הדין הזה, וזה סבך בפני עצמו. פה בשלב מסוים הם בוחנים את האפשרות ללמוד דחיית שבת מתמיד. אז הם אומרים כך, זו שורה שלישית, אם אתה תדוש מתמיד, מנהלן דה פסח דחי שבת, כשהוא בא ביחיד. כגון, באיזה מקרה שזה בא ביחיד, מנהלן מתמיד לגל מיגמר, אלא שכל ישראל עושים פסח דומית דה תמיד, דה מקומן שכל ישראל, ונבד, אבל מיידים להיות כנידו. זה בעצם מה שמנחם זמבה אומר. תוסט אומרים פה, שיש שני היחדים צוד להקים כמובן פסח. חתים צריך אחד שרוב עם ישראל מביא אותו, ואז הוא דומי את התמיד, דהבי קובה של כל ישראל. ויש מקרה אחר שבו מיעוט העם מביא, הדוגמה שאתם יודעים שרוב עם ישראל תומא בתומא יצא מגופו, ואז אי אפשר גם להקריא בתומא. אם היחידים מביאים הם אומרים, אז הפסח יהיה קובן יחיד. אבל אם המקרה הקלאסי, שרוב עם ישראל מביא את הקובן, הוא יהיה כמו קורבן תמיד, ויהיה קורבן של כל ישראל. זה פה בשורה השלישית והרביעית של התוספות. הבעיה היא שכעבור איזה 20-30 שורות, הם חוזרים ואומרים כך, וצריך אני ליישב מה שקשיתי לאל, דוודאי פסח כמו שפיר מתמיד, אפילו יחיד דוד, ופגב לתמיד, פסח שבא ביחיד, יש לך ללמוד הימנו. כאילו אפשר לתוספות הם יהודים מהחילוק הזה וטוענים שאין הבדל בין סוגים של פסח. בכל, יש פה בתוספות איפה דעה אחת שקורבן פסח בציבור ותשועתי בכנופיה הוא בעצם קורבן ציבור. מה החידוש הזה אברהם? החידוש הוא אחד, שלא רק שכולם מביאים מיליון קורבנות בו זמנית שזה קיום ציבור, אלא שאפשר לעשות גם, יש גם מקרה אפשרות להביא אחד בשביל כולם, אם אין ברירה. זאת אומרת, מהגמרות, מהראשונים, דן מהתוספות הזה, אפשר להסיק, גם בלי אותו קטע, אפשר להסיק שיש קיום ציבור גם כאשר הקרבה היא ביחידי. משהו מחדש, אפשר אפילו לדבר לא רק על קיום ציבור, אלא גם קורבן ציבור, דהיינו, קורבן ציבור ממשי. עכשיו, למה לא עושים את זה, הוא אומר? עכשיו, זה יש, זה רק סיפור עוד משפט אחד. הרבום לופטובר אומר, הבן זוג שלו, יש לו דיוק מאוד מאוד יפה מהתוספתא. התוספתא אומרת שמה שהידל אמרנו בני בתירה שפסח דוחה שבת בין לא היינו מודה נכון כן, זה כמו פרק ד' בשס וינה, פרק ד' אחרי י' א' פעם אחת חל להיות בשבת שוב תראה זקן פסח מהו שהתחיל את השבת אמרנו בכי פסח אחד יש לנו בשנה וכו' אמר להם, תמיד קורבן ציבור דוחה את השבת, אף פסח קורבן ציבור דוחה את השבת, דבר אחר, ועוד מקובל מרבותיי, שפסח דוחה את השבת, לא פסח ראשון, אלא פסח שני, לא רק פסח ראשון, אלא גם פסח שני, לא רק פסח ציבור, אלא גם פסח יחיד. אז מה שהוא מסביר שם, שאילן אמר ככה, בני בתירה הסכימו שקורבן, שאם הם מקריבים קורבן, כאילו מה שהוא בעצם מציע, שבני בתירה לא אמרו שפסח לא דוחה שבת. אלא בני בתירה חשבו, כשערב פסח אחד בשבת, מקריבים קורבן אחד כמו תמיד. שלומדים תמיד שפסח דוחה שבת. אבל לא שיביאו מיליון קורבנות, שיביאו קורבן אחד לכל עם ישראל. כמו שהוא תמיד אחד לכל עם ישראל. בני בתירה היו יכולים להקל שפסח דוחה שבת. הם יכולים להקל שאלפים יביאו קורבנות. הם חשבו, אם אתה לומד מתמיד, דיו לנידון, דיו לבן המדיניות כנידון, מה תמיד אחד לכל עם ישראל? גם פסח. מה שיחידש, לא רק קורבן אחד בודד, אלא כולם מביאים כקורבן, ולמה? כי יש קיום ציבור גם שבה יחידים מביאים. שזה ויכוח, זה הצעה מאוד, מאוד יפה ומעניינת. עכשיו, סיכום כל הסיפור הזה. יש בפסח קיום ציבור. אז זה מוכן לחתור. עתי בכנופיה. יש בו קיום שמקביל לתמיד. אגב, זו הסיבה שעליו שעוד ישרת החמץ דם זבחי, הוא לא רק על פסח, עם התמיד. אם שוחטים את התמיד שבין ארבעים ב-י' ד' על החמץ, גם עוברים עליו. ולמה? כי יש קשר בין פסח התמיד. ממילא, יש בפסח קיום ציבור. בוודאי כשמדברים על הפסח שבא כשהמון אנשים מביאים אותו, כמו זה קיום ציבור שמצטרף מהבי בודדים. בזה אברהם הם מחדשים מחברי הספר שיש מושג של קורבן בודד כקורבן פסח ציבור. אומרים לך לראות, דעתם, זה משהו לגמרא שלנו. מניין שכל ישראל יוצאים בפסח אחד כי זה קיום ציבור לא כי שותפים כמו שרשי אומר מה שמציעים מניין שיוצאים בפסח אחד הכוונה מניין שכל ישראל מביא קורבן ציבור כמובן בפועל לא יוכלו ופה אני צריך לחזור עכשיו מה שאמרנו קודם למה לא עושים את זה בפועל בדרך כלל כי כמו שהוא כתב אי אפשר לאכול כי באמת בפסח יש קיום כפול. יש קיום אחד של ברית, ויש קיום שני של זכר יציאת מצרים. הזכר יציאת מצרים היא מצוות יחיד. כמו מצה, כמו מרור. אז כמו שמצה כל אחד אוכל, כמו שמרור כל אחד אוכל, ככה כמו פסח כל אחד אוכל. ולכן אי אפשר לומר, בוא נביא רק אחד. כי אז כל הקיום הזה של המצות הם יאכלו ילך לאיבוד. וזה מרכיב מרכזי, שמתחילתו מצווה שם אכילה, הכוונה פסח כקורבן יחיד שזה יצא מצרים. יש קיום נוסף של ברית, וזה קיום ציבור באמת. והקיום הזה נעוץ בהקטרה ולא באכילה. אז לכן, לכתחילה מביאים בכנופיה. דהיינו, כולם ישראל מביא אלפי קורבנות, או עשרות אלפי קורבנות, ואז יש קיום ציבור לשם הברית המשותפת, ושימו לב, מה קורה ביחד? ההקטרה, לא האכילה. כל אחד אוכל בחבורה שלו, ועשו לה הרבה חבורות. אבל כולם מתכנסים לעזרה בשביל להקריב ביחד. ויש את האכילה אחר כך, שזה קורבן או יחיד או קורבן משפחתי. עכשיו, כל זה טוב ויפה. אבל החידוש המחילתא מניין שכל ישראל יוצאים בפסח אחד, זה לא קורבן של שותפות, וזה גם לא קורבן. אז עכשיו השאלה, אם זה קורבן ציבור, מה פתאום נלמד מזה שליחות? אנחנו לא לומדים שליחות מזה שהכהן שוחט את הקורבן תמיד, או מזה שאתם מוספים, כי מראש זה מצווה לציבור. ושכהן מקיים מצוות ציבור, לא מדין שליחות. אז נכון, המשנה עומד בברכות שחזן לשלוחו של אדם כמותו. אבל כשאדם פועל, כשאדם מקיים מצוות ציבור כנציג ציבור, אם זה כהן גדול ביום כיפור, ואם זה הכהן כל יום בקורבן התמיד וכדומה, הוא לא בונה מדין, הוא לא עובד מדין שליחות, הוא עובד מדין קיום ציבורי. כשהציבור ממנה בן אדם שהוא אחראי לקיים את המצווה, ואז אין בכלל שום מקום לכאורה לבוא וללמוד שליחות מזה. אז לפני כן, בחצי הראשון של השיעור, שאלתי מה הרעיון של שחיטה כמצווה. שבסדר, נניח שיש רעיון כזה, אבל הקיום הציבור לא, אם כל זה מקורבן אחד, אז זה קיום ציבור, ומניין לנו בכלל ששליחות, כי אין פה שליחות בעצם. עכשיו, נקרא את הגמרא. רבי יונתן דמה בגלל יקרא לדושה אחרינה מנהלן, דהיינו רבי יונתן שומע בשחטות וקוקדת ישראל לדושה אחרינה, לא בשומן כורחה, מנהלן. דתניה רבי יונתן מנהלן שכל ישראל קוראים פסח אחד, שמע בשחטות וקוקדת ישראל בין הארבעים, כי כל כך כולם שוחטים ולא ידעו שוחט אלא אחד, אל מכך כל ישראל יוצאים בפסח אחד, פרשו של דבר שיוצאים בקורבן כמו תמיד, קורבן אחד קיום ציבור, כמו שזה אברהם טוען. וממילא יש לנו איזה שליחות, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. שוב, אין כוחה זה כנראה לא ככה. שוב, אין כוחה זה קיום יחיד בלבד, זה קורבן יחיד, כמו בימי ראשון במשנה ותמורה. שוב, אין כוחה זה קורבן יחיד, הוא אומר מזה שליחות. רבי יונתן לא אומר מזה שליחות. רבי יונתן לומד מזה שיש קיום ציבורי. כל קהלת ישראל שיש קיום ציבור. אז עם אלה הוא לא יכול ללמוד שליחות, וזה נכון לגמרי, כי אם אתה אומר זה קיום ציבור, אז אין פה שליחות. אז מתי גמרא, מיני, לא. עכשיו, פה הגמרא חושבת שזה לא כאלה קיום ציבור, אלא זה הרבה יחידים שהתאגדו ביחד. מתי גמרא, ודין השני אתם יש שותפות. עכשיו פה טיפה צריך להידחק בלשון, תסלחו לי, אבל הגמרא בעצם חוזר את אותה נקודה. זה לא קורבן שבמקרה הרבה יחידים יושבים עליו, זה קורבן קבוצתי, נקרא לזה קורבן ציבור, מה שיותר נראה לי, ושותפות הכוונה בעצם בו הציבור כישות משותפת. אם תרצו לא נקרא לזה ציבור, נקרא לזה חבורה, אבל מדובר בקורבן קבוצתי. לראות, אני לא חושב שלהשוות השותפות נקודת אחרים יעזור לנו. הרעיון פה שהקיום הוא לא קיום של יחידים שבמקרה הם משלבים זרועות שיהיה יותר קל בחיים שלהם. הם מדובר פה בקורבן קבוצתי. כשיש לך קבוצה, כמו הכי פשוט להסביר, קורבן קבוצתי ברמה הלאומית. כמו קורבן ציבור, כי יש כל כך הרבה ראיות לזה, כי זה הולך, כי זה מה שכתוב, שכל זה יוצאים בפסח אחד. אז הוא אומר, מיני, מה פתאום מיני? הקיום הוא קבוצתי, הוא לא קיום של יחיד אחד שעובד עבור כולם. אז לכן היא דוחה את זה באמת. אי אפשר ללמוד מזה שותפות, כלומר פסח הוא קורבן לאומי, ציבור. וזה שהוא שוחד בשביל כולם לא אומר כלום. שמה כבר חשבה כשהיא אמרה מיני, או מה חושבה בשום בן כורחה? אז מוכן לציב פה אחת משתי הצעות. או שהוא חלק כל התפיסה, זה קורבן יחיד ותו לא, או מה שבעיני סביר יותר, הוא חושב שיש קיום כפול. דהיינו, יש קיום אחד שהוא קיום יחיד, ויש קיום שני שהוא קיום ציבור. והרי כל הזמן אמרנו, למה לא מביאים באמת רק אחד? כי יש גם קיום יחיד של אכילה. זאת אומרת, יש בקורבן פסח תמיד המרכיב הכפול. א', הברית הלאומית, ובית זה ריצת מצרים הפרטי של אדם שניצל. אז במילא יש קיום כפול. אז עכשיו, בנקודה אחת, הוא חולק על יונתן. הוא חושב שהקיום האישי הוא לא רק באכילה, אלא גם בשחיטה. אז לדעתו, נכון שהוא יכול לשחוט בשם הציבור, אבל עדיין יחסר לי הקיום יחיד של השחיטה האישית. מה שקראתי בחצי של השיעור, אם שחיטה זה קיום זה יחסר מצרים, זה יחסר. אז לכן הוא אומר, בשביל כוח, או כשמה אומרת מיני, הוא אומרת כך, יש קיום ציבור, לא נתווכח על זה. ויש גם קיום יחיד, גם בשחיטה. וממילא, יש קיום יחיד, גם בשחיטה, אז אני אוכיח לך שליחות מהמרכיב הזה. רבי יונתן אומר, לא, קיום היחיד הוא באכילה בלבד. קיום הציבור, שחיטה זה לא קיום ציבור. אז אין מה להוכיח. אז לכן את הוויכוח הזה. שבת הגמרא, אלא מהכה, ויקחו להם אי סל לבית אבות, סל לבית. זה פותח פה בעצם דיון חדש, נזכיר אותו בקיצור נמרץ. עד עכשיו דיברתי על קורבן ציבור מול קורבן של יחיד. אז אמרתי, אם הקורבן הוא קבוצתי, אין שליחות. אז בעל כוחי, מי שחושב שיש שליחות, כי הוא אומר שיש קיום יחיד גם השחיטה. אבל ביונתן חולק, ביונתן אומר, קיום יחיד זה באכילה בלבד. בשחיטה זה קיום ציבור. וממילא, אי אפשר ללמוד מזה שליחות. אתה אומר, בסדר, אבל אני אוכיח לך את זה, איש, סל לבית אבות, סל הבית, דהיינו, לא מהשחיטה, אלא מהמינוי של החבורה. זאת אומרת, רגע, גם זה לא נכון. ופה נכנסים לשאלה, האם הפסח במרכיב הלא ציבורי שלו, האם הקורבן פסח הוא קורבן של יחידים או של חבורה? כי בעצם יש במקום לטעון שקורבן פסח איננו גם כאשר אתה שולח, לא מתייחס למרכיב הציבורי של קורבן ציבור, אלא למרכיב של היחידים, הוא קורבן של חבורה. איש סל בית אבות, סל הבית, אני חוזר, לוחץ על כפתור בית, כל מה שדיברנו פה בשיעורים קודמים השנה, שבית זה תא משפחתי וכולי. אז בעצם היחידה האופרטיבית היא לא היחיד, אלא תא משפחתי. ולכן כל ההלכות שיוצאים את כל הלאווים שעשו להוציאים מחבורה לחבורה, וכל הצורך להימנות על החבורה, יש המון הלכות שבעצם קובעות שגם הקיום הלא ציבורי הוא קיום קבוצתי. דיינו, קיום של חבורה. אומרת הגמרא, אז שוב אני לא יכול להוכיח שליחות. כי כשיש לי חבורה, אז גם כן, זה לא שאחד הוא שליח של כולם בהכרח, אלא ראש החבורה שוכן בשם כולם, כי זה, כמו פה למשל, ירושלמי אומר שאין שומע קונה בתפילה. למה? כי עדיין זה פעולה אישית. זה איך השליח מוציא אותי ידי חובה, אז מה עושה לבית שכולו מוציא אותך ידי חובה? הוא מתפלל בשם הציבור, ואתה חלק מהציבור. ברכת המזון, טוב, הירושלמי אומר, אתה לא יכול להוציא אותך ברכת המזון, זה פעולה אישית. אז איך, אפשר לצאת ידי חובה בזימון, אז כותב הרב בשום זה רב אמרי, הוא לא מוציא אותך ידי חובה, פשוט החבורה כחבורה מברכת כקבוצה כחבורה, ואז אומר, אתה יוצא ידי חובה בברכה של הקבוצה, בברכה הקבוצתי, כי אתה חלק מהקבוצה. אז גם פה החבורה היא חבורה, ואז הוא לא מוציא אותי ידי חובה השוחט, הוא שוחט בשם כולנו. זה מה שגם אומרת, ודימה שאני אתם דידי שותפות בגביים. עוד פעם, אותה נקודה, אי יש עמוד שליחות כאשר יש קיום קבוצתי. לא משנה אם הקבוצה זה הציבור או הקבוצה זה חבורה. כשיש קיום קבוצתי, אין שליחות. אז אם אלה, שוב פעם, אין מקור. אלא אם כן, תראי קראי למה לי. אם אינו עניין איך זה שייך, עניין איך זה לא שייך. אין לכם נמי, זה באמת לא שייך. באמת הפסח הוא קיום קבוצתי. ולכן במקרה הסטנדרטי והרגיל אין צורך בשליחות. למה? כי אתה יוצא ידי חובה, אתה מצוות השחיטה כחלק מן החבורה. אם זה הציבור, אם זה החבורה שלך. ובאמת זה לא בונה השליחות. אבל היות שהתורה ריבתה פעמיים, אם אינו עניין איך זה שייך, כי אני לא צריך את זה לא בסוג הראשון ובסוג השני, כי בשניהם יש קיום קבוצתי, שני העניין, איך את זה לא שייך? או בני חירות, מה זה איך את זה לא שייך? מה שמה זה כך? אמנם הקיום הקלאסי של פסח זה קבוצתי. א', ציבור, ב', חבורה. אבל יש מציאות של פסח של יחיד. היות שיש מציאות כזאת, ובוודאי למען דבר ששוטים את הפסח על היחיד. אבל יש מציאות של פסח של יחיד גם כן. אז היות שיש מציאות כזאת, אם זה פסח של יחיד, אותו מאן דאמר, אם זה פסח שני אולי, היות שיש מציאות של פסח של יחיד, אז אם אינו עניין איך זה שייך, כי הפסח הקבוצתי, זה עניין איך זה שייך, כי יש פסח כזה. זה לא שאין פסח של יחידים, יש פסח של יחידים, הוא רק לא המקרה הנורמטיבי. אז אם יש לי ייתור, אני יכול ללמוד את זה, למשל, מקרה של אולי פסח שני, ששמה זה פסח של יחידים. או אולי מרד כמו במקרה אחר. אז זהו עניין, תהיינו, אם יש ייתור שרובן עושה את המצווה בשביל שמעון, ואני לא צריך את זה למקרה הקבוצתי, כי זה כבר ידוע לי, אז אם אני יכול לדרוש את זה למקרה אחר. כי יש בפסח, באמת, סיפור שנקרא פסח של יחידים. אבל הוא לא הפסח הרגיל, ולכן אם יש איתור, אז אפשר בכל זאת לדרוש מזה השליחות. אז זה מתי גמרא, היי מבעל יחידו ויצחק. זאת אומרת, עדיף כבר לדרוש את זה לדברים יותר מרכזיים בסיפור. אז מתי גמרא, הוא מאיש ויוכלו נפקה, וקעתי מבעל את הפסוק הזה שקודם את הפסח היחיד. אוקיי, אז ואז, שאם הייתי דורש בסוג שותן את פסח על היחיד, אז לא הייתי יודע, כשיש יותר מיחיד, שיש קיום קבוצתי. הייתי אומר, שותן את פסח על היחיד, זה רק שיש יחיד. אז היות שאין שותן את פסח על היחיד, הוא בכל זאת, כנראה, הריבוי בא לומר, שצריך להכיר בכל זאת בפסח של יחידים. ואז, בפסח של יחידים יהיה שליחות. או אם תרצו, שלדעתו באמת, לא, נשאיר את זה בעצם כך, או מה כך, לדעתו, אין פסח של יחידים, ואז שליחות בפסח, לעולם לא יש שליחות. תמיד יהיה רק הקיום הקבוצתי. אז זה טוב מאוד, רק זה לא יהיה שליחות של קידושי. אבל בכל אופן, הגמרא אומר בסוף, נכון, לא צריך שליחות בקיום קבוצתי, אם אינו עניין כזה שייך, אז אתה עניין כזה לא שייך. מזה תלמד שליחות, ותוכל להרחיב את זה לכל אותה כולה, אבל זה אך ורק בגלל שפסח יש כמו את הקיום היחידי. אז סופו של דבר, מאחרי הגמרא התמימה הזאת לגבי שליחות בפסח, מסתדרים את השתי שאלות יסוד. שאלה אחת היא שאלת בכלל מהאם יש מצווה בשחיטה או לא, שזה רק איזה חשב מצווה ותו לא. השאלה בניגוד לעבודה. והשאלה השנייה היא שאלת מעמד הפסח כקורבן ציבור, והאם בכלל ראובן מוציא את שמעון, או שבסך הכל הם יוצאים מדי חובה כקבוצה אחת. נק אצלם בסיום, באוזרוע, בחלק בית צרש חב ד', הוא חושב שיוצאים מדי חובה מדין זכי. ואז הם מקרב אותם הרבה יותר למודש השליחות, כמו גם רש"י פה אומרת, ניסה לברוח לכיוון של שותפות, אבל אני חושב שהניסיון לפתח את הרעיון הזה של קומן ציבור, שנמצא שמזה אברהם, הוא משכנע למדי. טוב, תודה רבה. Thank you.